שבוע טוב, אנחנו בדף עין ח' עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, ואולי להקדים את המשנה, נאמר את הדין הכללי שבעצם אנחנו עוסקים בו מתחילת הפרק, שמסתייף לשלושה חלקים. אם יש לנו שתי חצרות, ובין החצרות יש מחיצה המבדלת בין שתי החצרות, הרי שתי החצרות, כל חצר מערבת בפני עצמה. הן עושות, בלשון המשנה, שתי החצרות האלה עושות שני עירובין. הן לא יכולות לערב זו עם זו, כיוון שיש מחיצה שמבדלת ביניהם. מה קורה אם בין שתי החצרות האלה יש מחיצה, אבל במחיצה הזו יש גם פתח. ופתח אצלנו, מבחינתנו, מוגדר כבאורך ד' פחים עד 10 עמות. במקרה שכזה, יכולות החצרות או לערב שני עירובין, כל אחד בפני עצמה, או יכולות לערב עירוב אחד, בין שתי החצרות, ואז בני חצר א' יכולים ללך אצל חצר ב', והעירוב ישימו בחצר אחת מהשתיים. מה קורה במידה ובין שתי החצרות האלה יש פרצה, כלומר המחיצה הזו פרוצה ביותר מ-10 אמות, במקרה שכזה אנחנו אומרים שאין פה שתי חצרות, יש פה בעצם חצר אחת, ולכן הן חייבות לעשות עירוב אחד, הן לא יכולות לעשות שני עירובים. עד כאן הקדמה. אומרת המשנה, ע"ח עמוד ב', חריץ שבין בית חצרות, עמוק י' ורוחב ד', מערבים שניים ואין מערבים אחד. כלומר, יש לנו שתי חצרות וביניהן יש חפירה, יש חפיר. אנחנו עד עכשיו דיברנו על מחיצה, חומה, סוג מחומה מסוים שמפרידה בין החצרות. אומרת במשנה, מה קורה אם מה שמפריד בין החצרות הוא איזשהו חריץ, והוא חייב להיות בעל מידות מינימום של עמוק 10 טפחים, ורחב 4 טפחים. במקרה שכזה, החריץ הזה מפריד לי בין שתי החצרות, ולכן מערבים שניים ואין מערבים אחד. כל חצר מערב בפני עצמה, והם לא יכול לערב עירוב אחד, כיוון שאין אפשרות מעבר בין שתי החצרות. צריך להדגיש פה, שבשונה מהמשנה הראשונה בתחילת הפרק, שעסקה במחיצה בסוג חומה, ושם גם דיברה המשנה על מידות, והיא אמרה 10 טפחים גובה ו4 טפחים רוחב, אבל שם אמרנו ש4 טפחים רוחב זה לאו בדווקא. כל מה שאמרה המשנה 4 טפחים זה כיוון שהמשנה בהמשך דיברה על זה שפירות מונחים שם, וזה צריך להיות מקום חשוב, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על חומה זה יכול להיות פחות מ4 טפחים. כל זה לגבי חומה, אין הנידון כן לגבי חריץ. חריץ חייב להיות לפחות ברוחב 4 טפחים, כיוון שאם הוא פחות מ4 טפחים, אז ממילא אפשר לעבור מחצר לחצר בלי שום בעיה, רוחב קטן, בהילוך רגיל אפשר לעבור. ולכן כל מה שהמשנה עוסקת כאן זה בחריץ שהוא דווקא עמוק 10 טפחים, ודווקא רוחבו 4 טפחים לפחות, כמובן שגם יכול להיות יותר. נראה בהמשך מקרה שהוא שם קרש. ממשיכה המשנה ואומרת, אפילו מלא קש או תבן. כלומר, גם אם בני החצר מילאו את אותו חריץ קש או תבן, וכעת מי שמסתכל נראה לו כאילו החריץ סתום, וממילא יש פה חצר אחת גדולה, והיה צריך להיות שיערבו עירוב אחד, אומרת המשנה, לא. גם אם מלא קש או תבן, עדיין הם מערבים שני עירובין. מדוע במקרה שכזה מערבים שתי עירובין? כיוון שהסתימה הזאת היא לא סתימה מעולה, כיוון שסופו של דבר אני חושש שהוא עתיד ליטול את התבן ואת הקש הזה, להוציא את זה מהחריץ, ושוב פעם הוא ממעט את החריץ, וגורם לכך ששתי החצרות יהיו נפרדות ומובדלות. ואכן אומר תוספות, בדיבור מתחיל אפילו מלא קש ומלא תבן, דיבור מתחיל אפילו מלא קש ומלא תבן, בקש ותבן הניטלים בשבת. שלא תבוא ותאמר, אם הוא נמצא בשבת, קש ותבן הוא לא ייטול, מצד איסורי שבת, לא. מדובר על קש ותבן כזה שהוא יקצה מלפני שבת, שאולי הוא יאכיל את הבהמה, לכן זה קש ותבן שיש היחיטינצה שהוא ינטל בשבת, ולכן, אפילו שמילא את החריץ בקש ותבן, אני רואה את החריץ כאילו עדיין כל כולו חפור ואינו מלא ואינו סתום, והם מערבים שניים. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל מלא אפר או צרורות, אם החריץ הזה מלא אפר או צרורות, מערבין אחד ואין מערבין שניים. במקרה שכזה, כשהוא מילא את החריץ אפר או צרורות, הוא בעצם עשה פה סתימה מעולה, סתימה מעלייקה, הוא גרם לכך שלא יהיה שום דבר שחוצץ בין שתי החצרות, ובעצם נוצרה פה חצר אחת גדולה, ולכן האפשרות היחידה שלהם זה לערב עירוב אחד. גם אם הם רוצים כל חצר בפני עצמה לערב, זה לא יעזור, הם יאסרו אחת על השנייה. הם חייבים לערב עירוב אחד. סליחה? צרורות זה אבנים, משהו שהוא כמו אפר. לא יוציא אותו, נכון. ממשיכה המשנה ואומרת, נתן עליו נצר. כפי שאמרתם, נתן עליו נצר שרחב ארבעה טפחים. כלומר, שם האדם הזה, יש לנו את החריץ, וכרגע החריץ ריק, לא מלא. אבל הוא שם איזשהו קרש בין שתי החצרות, בעל רוחב של מינימום ארבעה טפחים, וכן, בית גזוז טרעות זו כנגד זו, מערבים שניים, ואם רצו מערבים אחד. גזוז טרעות הכוונה היא למרפסות, כפי שרש"י אומר, דיבור הולכים גזוז טרעות, נסרים בולטים לשפת תקרת העלייה ברשות הרבים, וקוראים לו וכו' וכו'. כלומר, יש לנו שתי מרפסות, והן נמצאות מכוונות זו כנגד זו. בכוונה זו נמצאת בדיוק, הגמרא תדייק בלשון המשנה, שהמרפסות חייבות להיות ממש זו כנגד זו. אז במקרה שכזה, גם כן, אם הוא נתן נסר בין שתי הגזוסטרעות האלה, מערבים שניים, ואם רצו מערבים אחד. מדוע? כיוון שמשהו יצר פה, הנסר הזה בעצם יוצר לי פתח. אם נדבר כרגע על החצרות, כשיש איזשהו חריץ ביניהם, כשהוא שם את הנסר, הוא יצר גשר, יצר אפשרות מעבר. אז כרגע זה כמו שתי חצרות עם חומה ופתח. אם הם רצו כל אחד מערב לפני עצמה, זה שני עירובים. ואם הם רצו מערבים, עירוב אחד. והוא הדין, לפחות לפי כפי שרש"י לומד, בגזוז טרעות, שתי מרפסות, הוא יכול להשים גשר שעובר ממרפס אחד לשנייה, ולכן הוא בעצם יוצר מצב שהוא יכול או לערב שני עירובים או עירוב אחד. ממשיכה המשנה ומסיימת ואומרת, פחות מכאן מערבים שניים ואין מערבים אחד. אבל אם הנפר הזה אינו רחב ד', אלא פחות מד', במקרה שכזה אני אומר שזה אפילו לא מהווה אפשרות מעבר, זה לא פתח, ולכן שוב חזרנו לשתי חצרות מובדלות, מערבים שניים ואין מערבים אחד. אומרת הגמרא, מה ראינו במשנה? כשיש לנו חריץ ומילאנו אותו בקש או בתבן, אז אני עדיין אומר שהם חייבים לעשות שני עירובים, הקש והתבן הזה לא מהווה סתימה של החריץ, וכפי שביארנו הכוונה היא כיוון שיש לי חשש שזה ינטל בשבת. שואלת הגמרא, ותבן לא חי. תבן לא מהווה חסיצה, הוא לא מהווה גורם שחוצץ, והענתנן, בעזרת השם במשך השיעור נראה משנה, בדף ע"ט עמוד א', שם כתוב במשנה, מתבן שבין שתי חצרות, גבוה 10 טפחים, מערבים 2 ואין מערבים 1. אם יש לי שתי חצרות, ומה שמבדיל בין שתי החצרות האלה, זה חומה העשויה מתבן, מתבן, שם הבהמה יכולה לבוא לאכול, משם בעל הבית יכול לקחת, אבל כרגע מה שקורה זה שיש לי שם חסיצה על ידי תבן. במקרה שכזה תאמר המשנה, מערבים שניים ואין מערבים אחד, אז אתה רואה שתבן הוא חומר שכן מהווה חציצה. למה אצלנו הוא לא יכול להווה סתימה של החריץ? אומרת הגמרא, אמר אביי, לעניין מחיצה, כולי אלמא לא פליגי דאבי מחיצה. אבל לעניין חציצה, היא בתלי חיץ, והיא לא בתלי לא חיץ. כלומר, לעניין מחיצה התבן הזה, אף על גב שבאמת יכול להיות שהוא להתנטל, כל עוד הוא עומד כרגע בחצר, הוא מהווה חציצה. מביא רש"י ראיה, שגם דברים הניטלים בשבת, ראינו כבר בתחילת המסכת, גם אף על פי שהם עתידים, ויכול להיות שהם ינטלו בשבת, כל עוד הם עומדים במקומה, הם מהווים חציצה. אומר רש"י, דיבור מתחיל לעניין מחיצה, אף על גב דעתיד לתלו את אותו תבן, כל כמה דעה ויהתם, כל עוד שהוא שם, מחיצה היא דעה מפסיק. הרי סוף סוף התבן הזה מפסיק בין שתי החצרות. מה הראיה? מי דדאווי, אביתים והוקפות וכלי בהמה, דתנן בפרק הקמה, דמקיפים בהם. אז גם מוקפים וכלי בהמה, אף על פי שהם יכולים לנטל, אפשר לעשות בהם היקף וזה נקרא מחיצה. זה הכל טוב ועניין רגע לעניין מחיצה. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, עניין חציצה, כלומר עניין סתימה בקרקע, היא בתלי חיץ. היא לא בתלי לא חיץ, כיוון שכל רגע יכול לבוא וליטול את אותו תבן, אז אם אני יודע כשבעל התבן שם את התבן בתוך חריץ, הוא בא והודיע ואמר, אני כרגע מסיר את דעתי מהתבן הזה, אינני מתכוון לטול אותו בשבת, בין מחלוקת הראשונים אני צריך לומר את זה בפה, הודעי שהוא יאמר את זה אפילו בלב, אבל אם הוא עשה כזה ביטול וביטל את זה אגב הקרקע, אז כרגע זה חלק מן הקרקע וזה סתימה של החריץ. אבל אם הוא לא ביטל את זה, כיוון שהוא עתיד להינטל, אז אנחנו אומרים שהוא לא מהווה סתימה, ולכן עדיין יצטרכו לערב שני עירובים, כלומר יש לנו פה שני דינים שונים. יש דין מחיצה ויש דין סתימה. לעניין מחיצה, כרגע בפועל זה חוצץ, לעניין סתימה, אם הוא ביטל את זה אגב הקרקע, זה חלק מהקרקע סותם. אם הוא לא ביטל, לא סותם. ולכן כשהמשנה אצלנו אומרת שהוא סתם מילא את החריץ הזה בתבן או בקש, מערבים שניים, חייבים לומר שהוא שם את זה שם בסתם. הוא לא הודיע לנו שהוא מבטל את זה מדעתו, כי אם הוא מבטל את זה, זה בטל אגב הקרקע וזה מהווה סתימה, אלא מה? הוא שם את זה בסתם. ובסתם אנחנו אומרים שתבן וקש, כיוון שהם עתידים להינטל, אני לא אומר שזה מהווה סתימה, ולכן עדיין החריץ מבדיל בין שתי החצרות. סליחה? כן, לא משנה, אפילו שהיא תינתן, כפי שרשי אומר, כל עוד היא קיימת, היא מהווה מחיצה. ברגע שהיא תינתן, נגמר הסיפור. נכון? נראה בהמשך. נראה בהמשך הסוגיה, בזאת של המשנה הבאה, בדיוק הסיפור הזה. מה, שאלה?
אם זה, אם זה מהווה סתימה,
לא, הפוך. אנחנו במקרה שהמשנה מדבר זה שתי חצרות, שיש חריץ ביניהם, והחריץ הוא בעומק עשר או רב דלת, וזה מבדיל ואי אפשר לעבור מחצר לחצר. אם שמתי שם חומר כמו תבן, והוא בטל אגב הקרקע, אז עכשיו אין חריץ. אז יש לי חצר אחת גדולה. חצר אחת גדולה מערבת עירוב אחד, ולא יכולה לערב שני עירובים. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא ואומרת, מלא אפר, אז ראינו שאם זה מלא תבן או קש, עדיין צריכים לערב שני עירובים. אבל אם הוא מלא אפר או צרורות אותו חריץ, מערבים עירוב אחד. ואנחנו הרי הסברנו עכשיו בגמרא, שכל מדובר במשנה שהוא שם את אותו מילוי בסתם, בלי גילוי דעת שהוא מבטל את זה אגב הקרקע. כך הסברנו לגבי תבן וקש, וחייבים לומר שכך גם לגבי אפר. ואכן כך, על זה שואלת הגמרא. ואפילו בסתמה, גם אם הוא מניח שם את האפר סתם, בלי להודיע לנו שהוא מבטל את זה אגב הקרקע, זה גם נחשב סתימה? והתנן, אנחנו למדנו מסכת או הלאות, ואולי נקדים את המשנה, הדין הכללי שהמשנה תעסוק בו, זה הדין הידוע לעניין תומת מת. אנחנו יודעים שמת מתמה בכמה אופנים, אגר, מסע וכו', ויש לו גם, יש עניין של תומת אוהל. כל מי שנמצא תחת או האוהל שנמצא המת, הרי הוא מתמה, אבל לענייננו, אנחנו יודעים שאם יש לנו תקרה או אוהל שנמצא בגובה תפח, כן, תפח על תפח, ברום תפח מעל פני המת, זה מהווה חסיצה. בדרך כלל תומת מת בוקעת ועולה עד השמיים, בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. ולכן כל מי שעובר מעל פני המת ומעהיל על המת, הרי הוא נטמע. אבל אם יש לי מחיצה שנמצאת בגובה לפחות תפח מעל פני המת, כלומר שטח של תפח על תפח מינימום ברום תפח, הרי זה מהווה חציצה, ומי שיעבור כרגע מעל אותה חציצה, הוא לא נטמע. זה חוצץ מפני תומת מת. דוגמה, ובזה המשנה עוסקת, אם יש לי מת שנמצא בבית, המת מוטל בבית, והתקרה בבית הזה נמצאת במרחק לפחות תפח, יש הבדל אוויר תפח בין המת לבין התקרה, מי שיעבור מעל התקרה, על גג הבית, לא נטמע, הגג חוצץ. מה קורה אם אני בא ונמצא שם המת, ואני עכשיו ממלא את הבית הזה, נניח בבטון, עושה שם יציקת בטון. כרגע מי שיעבור על פני הגג, יטמע, כיוון שאין לי אוויר תפח בין המת לבין התקרה של הגג. אין לי אוויר תפח, אין לי חציצה בפני התומה. אומרת המשנה, עכשיו אנחנו בעין ח' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, והתנען בית שמילאו תבן או צרורות וביטלו בטל. ביטלו אין, לא ביטלו לא. התוספות פה מביא גרסה שצריך לומר, בית שמילאו אפר או צרורות, אבל גם בגרסה הזאת זה בסדר. בכל אופן, מה אנחנו רואים? אם אדם נמצא, יש לו מת מוטל בביתו, והוא ממלא את הבית הזה וסותם אותו לגמרי, בתבן או צרורות, מתי אני אומר שהבית הזה סתום וכרגע אין לי חציצה בפני התומה? כשהוא ביטל אותו. רק אם הוא ביטל את הצרורות באותו בית. אם מדייק את הגמרא, ביטלו אין, אם הוא ביטל את הצרורות, זה בטל אגב הקרקע או אגב הבית. לא ביטלו, לא. אז מה אתה רואה? שגם בצרורות, או לענייננו, אפר או צרורות, רק אם הוא מבטל את זה, זה נחשב מבוטל או נחשב חלק מהמבנה. אבל אם זה בסתם, זה עדיין דבר בפני עצמו. אז למה אצלנו במשנה אנחנו רואים שאותו חריץ שמילא אותו באפר, וכפי שכבר הסברנו, הכוונה שהוא שם את זה בסתומה, אנחנו אומרים שזה בטל הקרקע. הרי לכאורה משנה המסכת אוהלות, בדיוק לומד לפוך. אומרת הגמרא, אמר אבונה, מנתנה אוהלות, רבי יוסי, אנחנו נסביר שהמשנה אצלנו במסכת עירובין, והמשנה במסכת אוהלות זה מחלוקת תנאים. והמשנה במסכת אוהלות זה שיטת רבי יוסי, לכאורה. אומר תוספות, דיבור על חילמן תנה אוהלות רבי יוסי, אף על פי שלא היה יודע ברית הזו, בקמייטי, יודע היה שרבי יוסי דיבר עליי משנת אוהלות. כלומר, אומר תוספות, מכין אותנו כבר לקראת המשך הגמרא. אין הכוונה שעכשיו השיטה, מה שראינו עכשיו לגבי המשנה באוהלות, בית שמילות רואות אותו דנים וביטלו, זה שיטת רבי יוסי. אלא היה ידוע לבעל הגמרא שרבי יוסי דיבר בעניין, אבל הוא לא ידע, זה מחלוקת שם, מחלוקת האם צריך לבטל את האתר בבית הזה או לא. הוא רק ידע שרבי יוסי הוא זה שעוסק בעניין. אבל כרגע, כך הוא נוקט, אמר רבו נמן, תנא העלות רבי יוסי. אומרת הגמרא, אי רבי יוסי, איפכא שמינן ליה, ולכן קראנו את התוספות. לפי רבי יוסי, אנחנו נראה שרבי יוסי סובר בדיוק הפוך. מה? בתניא, רבי יוסי אומר, גם כן שם באוהלות, תבן, ואין עתיד לפנותו. לבן אדם יש תבן, והוא הודיע לנו כבר עם וידע, שהוא לא עתיד לפנותו. מה דינו? הרי הוא כסתם אפר, הוא בטל. אז מה אנחנו רואים ששיטה על רבי יוסי? שסתם אפר בטל לגבי קרקע. ולכן, אם על התבן אתה הודעת שאתה לא נוגע בו, אתה מבטל אותו, אז דינו שווה לסתם אפר, ולכן הוא בטל. רואים ששיטת רבי יוסי שסתם אפר בטל הקרקע. ולא כפי שאנחנו רוצים לומר שאתה צריך לבטל גם אפר כדי למלות את אותו בית. המשך הברייתא, אפר, אם יש לי אפר, ועתיד לפנותו, כלומר, אדם, הבן אדם הזה הודיע שהוא שם את זה רק זמני פה והוא עתיד לפנות את זה, הרי הוא כסתם תבן ולא בטל. כלומר, רואים ששיטת רבי יוסי שסתם אפר בטל, סתם תבן, לא בטל. אתה רצית לבוא ולהסביר לי את מחלוקת משנה במסכת עירובין לבין המחלוקת במשנה במסכת אוהלות, ורצית לומר שאוהלות זה רבי יוסי? בדיוק הפוך. רבי יוסי אומר שסתם אפר בטל לגבי קרקע. אלא אמר רב אסי, באמת מנתנה עירובין רבי יוסי. באמת, אצלנו המשנה במסכת עירובין זה שיטת רבי יוסי, שראינו מסכת אוהלות שאומר שסתם אפר בטל לגבי קרקע. מה שהבאנו משנה, בית שמילות תבן עשרות ביטלו בטל וכו' ודיאקנו, זה לא רבי יוסי, זה החולק על רבי יוסי, זה רבנן שם במסכת אוהלות. ולכן באים הדברים על יישובם, אין מחלוקת, זה בעצם מחלוקת תנאים. אצלנו מסכת עירובין שיטת רבי יוסי, מה שראינו לגבי בית שמילות אפר עשרות, זה שיטת רבנן. תירוץ ראשון. תירוץ שני, רבו נברי לרבי יהושע אמר, תומה שבת קרמית, הנח איסור שבת, ואפילו ארניקי נמי מבטל איניש. אל תשווה ואל תקשה ממסכת אוהלות למסכת שבת. הרי מה השאלה שלנו? האם הבן אדם מבטל את הדבר, או את אפר בסתם, האם זה בטל, או שהוא צריך לבטל את זה בפועל? אומרת לך, לגבי מסכת אוהלות דיני תומה ותרר, זה לא שייך בכלל לדיני שבת. המקרה הזה יכול של בית שמילו אפר, זה גם ביום חול רגיל. השאלה של תומה ותרר, שם צריך באמת ביטול. אבל בשבת, בשבת אפילו ארניקי, אפילו אם יש לי בן אדם ארנק עם מאות, הוא לא נוגע בו בשבת. למה? מצד איסורי שבת. אז מלמלה ברור שכשהוא שם את אותו אפר בתוך חריץ, הוא כבר מסלק את ידו מזה. הוא מבטל את דעתו. ולכן אין לדמות מילטה למילטה. בדין שבת ודאי שזה בטל. אומר רשי, לכאורה, אם אתה אומר שבשבת אדם נזר אפילו בארמית שהוא לא נוגע, אז למה אמרת לי במשנה שתבן או קש זה לא בטל? בארמית כי הוא לא נוגע, אז בטח שבתבן וקש הוא לא יגע. אומר רשי דיבורו מתחיל, אפילו ארמיקי, בערך 10 שורות מההצהרות, כיס מלא מאות בטיל שם, אבל תבן וקש ניטל למאכל בהמה. התבן והקש, כפי שהתוספות בדיון אחר אפילו כבר ראינו, שהתבן והקש הזה הוא עתיד להינטל, הבעל הבית מכין אותו להינטל, ולכן הוא אפילו יותר חמור מארניקי. ארניקי אדם מפריש את זה מדעתו. מה שאין כן בתבן וקש, בוודאי שבאפר הבן אדם הזה מבטל אותו, ולכן לא קשה ממסכת תועלות. תירוץ שלישי, רבשי אמר, בית החריץ קרמית, אתה מקשה מדין בית לבין חריץ, בישלמה חריץ למקיה מקאי, אלא בית למקיה מקאי. חריץ, כשיש לי חריץ בין שתי חצרות, סך הכל זה סכנה, הילדים ישחקו, הכדור ירוץ, הם יפלו לשם, אוי ואבוי. ולכן כשמישהו סותם את החריץ, שם שם חול, שם אפר, פשוט שהוא מתכוון לבטל את החול, ובוודאי שהוא רוצה לסתום את החריץ, אחרת לברור מה הוא עושה. לעומת זאת בבית, מי מניע חול בבית? בדרך כלל, תשים את זה באחסון, אני יודע, מחסן, ואחרי זה תעביר את זה למקום אחר. בבית חייב שיהיה ביטול כדי שיתבטל החול אגב הבית. אבל בחריץ, דרך החריץ הוא להיסתם, למקיימי, להיסתם. מה שאין כן דרך הבית אינו להיסתם, ולכן לא קשה ממסכת אוהלות על מסכתנו, על המשנה אצלנו. ראינו בהמשך המשנה, נתן עליו נסר שרוחב ד', אז אמרנו שזה יוצר לי בעצם פתח, ואם רצו מערבים שניים, רצו מערבים אחד. וכמובן אמרנו, דקדקנו שהנסר חייב להיות רוחב ד', פחות מרוחב ד', זה אפילו לא פתח. אמר רבא, לא שנו אלה שנתן לרוחבו, אבל לאורכו, אפילו כל שהוא נמי, שהרי נהייתו מד'. תמונה כמדומני 270, התמונה הרגילה שהמשנה דיברה עליה זה 268, 269, יש לי שם שתי חצרות, וביניהם יש חריץ או שתי גזוזרות, וביניהם עובר נסר שרוחב ד' הוא מהווה פתח. מה קורה? ואז הוא חייב להיות לפחות ברוחב ד'. זה כשהוא שם את הנסר, את הנסר בין שתי החצרות לרוחב החריץ. מה קורה אם הוא שם את הנסר לאורך החריץ? במקרה שכזה, אפילו אם רוחב הנסר יהיה פחות מדלת, כבר אני יכול לערב את שתי החצרות ביחד. מדוע? כי הרי החריץ כל רוחבו הוא דלת אמות, הוא דלת פחים. שמת שם איזשהו נסר, מיית את המדלת פחים, יצרת פה. הוא חייב לא לאורך כל החריץ, לפחות לאורך דלת. אם הוא יהיה לאורך כל החריץ, הוא ייצור לי פה פרצה, ואז הם יערבו רק עירוב אחד. אבל המשנה מדברת, אם רצו שניים, רצו אחד. צריך להיות לפחות באורך דלת, נכון. נכון, אפשר לעבור. אז כבר, אז מייתת את הדלת פחים, אז כבר אפשר לעבור את זה בהליכה רגילה. זה מה שאמרנו במשנה, שאם החריץ כולו פחות מדלת, אז זה כבר מעבר. יש שם מעבר ואין שום בעיה. לא רק במקום שיש את הנסר, שם רק שם תוכל לעבור. זה לא שיכול. אתה אומר, בפועל אם אפשר לעבור, יכול להיות שעבור, אבל לדיני שבת, זה גורם לי את ההיתר לתת גם עירוב אחד או שני עירובים. מה הוא יעשה בפועל? אולי הוא קופץ טוב מרחק, יקפוץ, לא משנה. כן, בסדר, זה גדר שחכמים קבעו, צריך לתת איזשהו גבול. אומרת הגמרא, כן. אומרת הגמרא, וכן שתי גזוסרות, זו כנגד זו. אז כפי שקראנו את דברי המשנה, אנחנו קראנו לפי דברי רש"י, שכשכתוב במשנה, נתן עליו נסר בין החצרות, כן, על החריץ הזה, נתן עליו נסר שרחב ארבעה טפחים, וכן בית גזוסטרעות, זו כנגד זו מערבים שניים ואין רצו מערבים אחד, שהוא נתן נסר בין שני הגזוסטרעות. במקרה שכזה זה פתח מערבים שניים ואין מערבים אחד, אבל כל זה, כששתי הגזוסטרעות, זו כנגד זו. משמע מכאן, שאם הם לא זו כנגד זו, כפי שהגמרא תדייק, למשל אחת גבוהה ואחת נמוכה, או אחת קצת יותר צפונית ואחת קצת יותר דרומית, במקרה שכזה, לכאורה גם הוא ייתן נסר, לא יועיל, כי המשנה דקדקה ואמרה, שתי גזוזרות זו כנגד זו. אומרת הגמרא, אמר רבא, הדתנן, כפי שאומר רבך, זו כנגד זו אין, אבל נלמד מפה שזו שלא כנגד זו לא, וזו למעלה מזו נמי, גם כן לא, כל זה לא אמרן, אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים. אבל אין בין זה לזה שלושה גזוסטרה עקומה היא. כל מה שאנחנו צריכים שהגזוסטרות יהיו זו כנגד זו, ואם הם לא זו כנגד זו, הנסר לא יועיל לי, זה כל עוד ההפרש ביניהם הוא יותר משלושה טפחים, בגובה או במרחק. אבל אם ההפרש הוא פחות משלושה טפחים, הרי זו כגזוסטרה עקומה, הריטב לומד הכוונה היא שבעצם הם כאילו, כמעט זו, כאילו הם זו כנגד זו, ולכן אפילו במקרה שההפרש ביניהם הוא עד שלושה טפחים, הנסר עדיין יבוא ויועיל, אם רצו מערבים אחד, אם רצו מערבים שניים. בתוספות, ודף ע"ח עמוד ב', דיבור המתחיל וכן שתי גזוסטרות, ומקשה על מסקנת הגמרא על פי דברי רש"י. הרי רש"י לומד שבין שתי הגזוסטרות האלה נתנו נסר, כמו בין שתי החצרות שיש ביניהם חריץ. ובאה הגמרא ואומרת, שרק אם הם זו כנגד זו הנסר יועיל, אבל אם הם זו שלא כנגד זו ביותר משלושה טפחים לא יועיל. אומר תוספות למה? אם יש לך שם נסר, נתת גשר, נו מה הבעיה? גם אם זה ארבעה טפחים, גובה או מרחק, יש שם גשר, יש מעבר. תעבור מאחד לשנייה ונגמר הסיפור. למה זה לא טוב? ולכן אומר התוספות באמת שצריך ללמוד את המשנה האחרת. שכתוב במשנה, וכן בית גזוז טרעות זו כנגד זו, אין הכוונה היא, וכן נסר. שאתה שם בין בית גזוסטרעות, אלא חזרנו לדין המקורי של המשנה, חריץ. הדין של חריץ, שאם יש דלת פחים ועשרה פחים עומק, לערבו שניים ולא מערבו אחד, זה גם בין בית גזוסטרעות. אומר תוספות, לא מדובר פה בכלל שיש כאן נסר. אם יש נסר, אז אפשר לעבור, אפילו אם הגזוסטרעות הם לא זו כנגד זו. אומר, באמצע התוספות, באמצע השורות הצרות, הוא מפרש רבינו תם, ולא עירי בי נותן נסר מזו לזו. לא מדובר שיש נסר. אלא איך תלמד את המשנה? ודין חריץ, הרגיל, הראשוני, נותן לגזוסטרעות מה? דין יש מזו לזו, מגזוסטרה לזו הדלת, מערבים שניים, ואין מערבים אחד כמו חריץ. אבל פחות מדלת בין שתי הגזוסטרעות, רגיל לפסוע מזו לזו כמו גבי חריץ, ואין פה בכלל דין של נסר. ואומר אותו סוד, הסברה גם לכאורה ברורה, כי הגמרא הרבה ודעיקה שכל מה שאמרנו זו כנגד זה שלושה טפחים, אבל מעבר לשלושה טפחים אי אפשר לתת נסר. למה? למה אי אפשר לתת נסר? לכאורה קשה על רש"י. אבל כבר באים הראשונים ומתרצים את קושיית התוספות על רש"י ואומרים, זה לא נכון מה שתוספות שואל, כיוון שהרי סוף סוף, הגזוסטרות האלה, כשאדם עובר מגזוסטרה לגזוסטרה, יכול להיות ש... הקרקע מתחתיו היא בגובה 10 מטרים יותר מזה וכולי. אז זה לא פשוט כל כך לעבור, גם אם אתה שם נסר, לא פשוט כל כך לעבור מגזוסה לגזוסה. אז אם הם זו כנגד זו מכוונות, בסדר, אדם יגיד שמה ישראל ויעבור. אבל אם הם לא מכוונות זו כנגד זו ביותר משלושה טפחים בגובה או במרחק, בזה גם אם יש נסר, אדם רגיל לא יעבור, ולכן הוא לא מהווה פתח הנסר הזה, ולכן שיטת רש"י מיושבת גם על פי דברי הגמרא. אומרת המשנה, דף אני אתן את עמוד א' במשנה, מתבן שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים, מערבים 2 ואין מערבים 1. זה כבר ראינו, דיברנו על זה, המתבן הזה מהווה חסיסה, ולכן שתי החצרות מערבים כל אחד בפני עצמה ולא מערבת אחת. אילו מאכילים מכאן ואילו מאכילים מכאן. כלומר, יכולים בני החצר לקחת את הבהמות שלהם ולתת להם לאכול מן אותו מתבן שמהווה כרגע חסיסה בין שתי החצרות. ואף על פי שלכאורה יש פה חשש, הרי הם ערבו כל חצר אחד, כל חצר בפני עצמה, למה? כי יש פה סתימה, יש פה מתבן שביניהם. אם יבואו הבהמות ויוכלו בשבת מן המתבן, שמא הם ימעטו את המתבן, וכרגע זה תהיה אולי חצר אחת, ואז מה שהם ערבו, כל החצר בפני עצמה לא יועיל, הם יאסרו, חצר, בני חצר זו יאסרו על בני חצר אחרת, אומר רש"י, לא, אנחנו לא חוששים לזה, למה? כי הרי, אומנם הבהמות יכולות למעט לי מעשרה טפחים, אבל כדי ליצור לי פרצה שתיקרא, שתי החצרות האלה יקראו חצר אחת, הן צריכות גם לאכול באורך 10 אמות. זה אני כבר לא חושש. הבהמות אוכלות מעט מעט, לאכול אורך של 10 אמות תבן, ברום 10 טפחים, בשבת אחת, זה כבר לא מצוי, ולזה אני לא חושש, ולכן מותר לי לתת לבהמה לאכול מאותו מתבן. ממשיכה המשנה ואומרת, נתמעט התבן מעשרה טפחים, מה קורה אם באמת נפרצה פרצה בתבן, הוא נתמעט מעשרה טפחים על אורך 10 אמות, בחול, זה קרה ביום חול, כך צריך ללמוד, מערבים אחד ומערבים שניים, באמת הם צריכים לעשות עירוב אחד ולא שני עירובים, למדוע? כיוון שבעצם נוצרה לי פה פרצה בין שתי החצרות, ופרצה גורמת לכך ששתי החצרות יחשבו כחצר אחת, ולכן מערבים עירוב אחד ומערבים שניים. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, כל מה שהתרתי לך לתת לבהמה לבוא ולאכול עם המתבן, הוא בלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. לבהמה מותר לבוא ולאכול, אבל לבעל הבהמה אסור לבוא ולקחת מהתבן הזה שבמתבן ולתת לתוך קופתו כדי להאכיל את הבהמה בקופתו. מדוע? אומר רש"י, דיבור התחיל הראשון בגמרא, שלא ייתן בידיים לתוך קופתו, דיל משקיל טובה, הבעל הבית, בעל הבהמה, יכול לקחת, ליטול הרבה, ומאית להם מעשרה, והוא ממעט את המתבן הזה מעשרה, וכמטלטל בחצר האוסרת, ומאכילים בקטנים ומתניתים, שהבהמה באה ואוכלת, ואתם לא חיישים לדיל ממאית, בבהמה, קלי קלי אכלה. זאת אומרת, היא אוכלת קצת. לישנה אחרינה אומרה, שיש לי חשש אחר, לא ייתן לתוך קופתו, משום במוקצה מאתמול למחיצה הזו, ולכן אסור לו לגוע בזה בשבת. יש פה ראש בסימן וב שמעריך ואומר שכל מה שרש"י לומד שאסור לבעל הבהמה ליטול מהמתבן הזה בשבת, אין זה נכון. צריך לומר שהכוונה היא שאסור לו ליטול ביום חול, נזכיר את זה בעזרת השם בהמשך הדברים. אומרת הגמרא, טוב, אז רב הונא בא ואמר שמותר לבהמה עצמה לבוא ולאכול מהמתבן, אבל לבעל הבית אסור לקחת ולתת לתוך קופתו. ולעוקום אי שרי, ומותר לו לבעל הבהמה להביא את הבהמה שתאכל אצל המתבן, ואני לא אבוא ויחשוש, הרי לכאורה יש לי מקום לגזור גזרה, ולומר, אם הוא בא ומביא את הבהמה אל המתבן שתאכל, שמה הוא יימשך אחריה, והוא בעצמו ייטול מן התבן וישים בקופתו, אני רואה שאני לא חושש לזה. למה? כפי שאומר רש"י, מכאן אתה למד, שאיסור דרבנן חמור כל כך בעיניו, בעיני אותו בעל בהמה, שהוא לא יעבור על זה, ולכן אני לא צריך לגזור כזו מן הרחקה. היה לי מקום לגזור הרחקה, שאם הוא יתיר לבהמה שמה גם הוא יבוא לסול מן המתבן ויעבור על איסור דרבנן של טלטול בחצר שינה מעורבת, כמה שאומר שאני לא חושש, כי איסור דרבנן חמור בעיניו. אומרת הגמרא, ואמר רב הונא, ואמר רב הונא, אמר רבי חנינא, אותו רב הונא שאסר על בעל הבית לקחת ולתת לתוך קופתו, אבל הוא התיר לבוא ולהעמיד את הבהמה שם, הוא אמר, ואמר רב הונא, אמר רבי חנינא, מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים בשבת, ואין מעמיד אדם את בהמתו על גבי מוקצה בשבת. מותר לבעל הבית לקחת את הבהמה, להעמיד אותה על גבי הסבים, והיא תוכה מן הסבים, ואני לא חושש שהוא יתלוש את הסבים וייתן לה. למה? כיוון שתלישת הסבים זה מלאכה דאורייתא. מלאכה דאורייתא, הבן אדם לא יבוא לעבור ואני לא גוזר. אבל אין הבן אדם, אסור לו להעמיד את בהמתו על גבי הסבים שנתלשו כבר, וכרגע האיסור היחיד, אם הוא יגע לזה, זה מוקצה. זה אנחנו אוסרים עליו. למה? כיוון שסך הכל איסור מוקצה זה דרבנן, חוששים שמה הוא יעבור על איסור דרבנן. אז רואים ששיטת רבונה, שעל איסור דרבנן האדם לא כל כך מקפיד, וצריך להרחיק עם איסור דרבנן. אז איך אתה מרשה לו להעמיד את הבהמה ליד המתבן, שמה הוא יבוא ויטול בידיים ויעבור על איסור דרבנן? תשובה, אומרת הגמרא, דקיים לה באפה, ואז לה ואחלה. בעל הבהמה לא לוקח את הבהמה ומעמיד אותה אצל המתבן, ואני עכשיו יחשוש שהוא גם ייטול מן המתבן. לא. הוא לא מעמיד אותה שם, אלא הוא גורם לכך שהיא תלך. הוא סוגר את הפתחים האחרים, הוא עומד בפתח שלא תוכל לשאת, ואז היא ממילא הולכת למטבן ואוכלת. אבל הוא עצמו לא מעמיד אותה בידיים, הוא אפילו לא עומד שם קרוב. ממילא במקרה שכזה, זה ודאי אין לי פה חשש לגזור, זה שהוא עכשיו יבוא ויטול בידיים. הוא לא מעמיד אותה שם, הוא רק גורם שהיא תלך לשם. ולכן אין לי חשש. באמת, בדין דרבנן אני צריך לחשוש, אבל במקרה שכזה זה כבר ממש רחוק. הלאה. אומרת, ראינו רב הונא אומר, שלא ייתן לתוך קופתו. נכון? ולא ייתן לתוך קופתו תבן. מותר לו להעמיד את הבהמה, אבל לא עצמו אסור לתת. והתניא, ועכשיו נביא ברייתא, ונקרא את כולה, ואחרי זה נפרש אותה. בית שבין שתי חצרות, ומילאוהו תבן, מערבין שניים ואין מערבין אחד. זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. והתמעט התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. כיצד הוא עושה? נועל את ביתו ומבטל את רשותו. הוא אסור בחברו מותר. וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין בית תחומי שבת. ביור הדברים של הברייתא הסתומה. קודם כל מדובר על בית שנמצא חציו בחצר אחת, חציו בחצר שנייה, והוא מלא בתבן. כי מדובר עם תמונה 273. עכשיו אותו בית שמלא בתבן וחציו בחצר אחת, חציו בחצר שנייה, מחוברים אליו שני חדרים. חדר אחד נמצא כל כולו בחצר א', וחדר השני, מהצד השני, נמצא כל כולו בחצר ב'. אז יש לי בעצם כרגע מבנה בעל שלושה חדרים, החדר האמצעי הוא בדיוק במעבר שבין שתי החצרות, והוא מלא בתבן, והתבן שם סותם את החדר שלא יוכלו לעבור מחצר לחצר, ושני החדרים הקיצוניים נמצאים זה בחצר זו, בחצר, זה בחצר שנייה. בין החדרים עצמם אין סתימה, אין דלת, אבל בין החדרים הקיצוניים לבין החצר יש דלת. למה כל הפרטים האלה חשובים? עכשיו נסביר. אז אומרת הברייתא, בית שבין שתי חצרות ומילאוהו תבן. ועכשיו התבן הזה הוא זה שמבדיל ומהווה מחיצה בין שתי החצרות. מערבים שניים ואין מערבים אחד. זה דין פשוט, כיוון שיש לי פה מחיצה, אפילו שיש לי תבן, יש לי פה שתי חצרות מופרדות, מערבים שני עירובים, כל חצר בשני עצמה ואין מערבים אחד. זה אבל אומר הברייתא, שימו לב, כאן החידוש. זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל. וזה לכאורה כנגד מה שאמרנו בשיטת רבונה. הרי רבונה אמר שכל מה שמותר לך זה להעמיד את הבהמה, אבל ליטול בידיים אסור. אומרת הברייתא, זה נותן לתוך קופתו, וזה נותן לתוך קופתו, בידיים. איך יכול להיות? נבהיר את זה, עוד מעט נמשיך את הברייתא. מה קורה אם נתמעט התבן מעשרה טפחים? באמת, נתמעט, וכרגע יש לי פרצה בין שתי החצרות, שניהם אסורים, כיוון שכל חצר יריבה בפני עצמה, הם אוסרים זה על זה. כיצד הוא עושה, כדי לפחות להתיר לאחת החצרות לטלטל, נועל את ביתו, אחד מבני החצר, כלומר, חצר אחת, תנעל את אותו דלת שנמצא, המבנה הזה שנמצא באמצע בין שתי החצרות, נועל את ביתו, הוא מבטל את רשותו, וממילא הוא אסור לחברו מותר. והגמרא תבוא ותשאל, מתי מצינו שצריך לעשות שני דברים? תמיד ידענו שכשיש לנו כמה אנשים בחצר ואחד מהם לא ירב, הוא עוצר על כל בני החצר, מה הוא עושה? מבטל את רשותו. מה פתאום פה צריך גם לנעול את הדלת? מספיק שבני החצר האחת יבטלו את רשותם, ממילא הם אסורים, ובני החצר האחרים יכולים לטלטל. נראה בגמרא. וכן אתה אומר, בגוב של תבן שבין בית תחומי שבת. מה זה גוב של תבן? מסביר רש"י. דיבור מתחיל גוב של תבן באמצע השורות הרחבות, בערך באמצע. בגוב שבין בית תחומי שבת, בור רחב, להכניס בו תבן. ואם בין שני תחומים הוא חציו בתחום עיר זו, זה חציו בתחום עיר זו, אלו נותנים באוכלים מתוך תחומם ביום טוב, וכן אלו, ואין חוששים שמה אלו ייקחו מן התחום השני. כלומר, יש לי איזשהו בור שהוא נמצא בדיוק בקצה תחום עיר אחת ובתחילה תחום עיר שנייה, מחצה מהבור בתחום עיר א' ומחצה השני בתחום עיר ב', אנחנו רואים שמותר לבני העיר לבוא ולקחת מאותו בור תבן ולהביא לעיר שלהם, ואנחנו לא חוששים שהם ייקחו מחוץ לתחום עירם. כך מסביר רש"י. אבל הערוך מסביר פה קצת אחר, וכנראה שגם תוספות, וגם תוספות בלי מסביר אחר, אומר תוספות, נראה קודם, תוספות, וכן אתה מוצא בגוב של תבן, פרש בקונטרס גוב בור, ולא שייך בור גבי תבן, ויש מפרשים לשון קש וגבבה. גוב של תבן הכוונה היא לשון גבבה. אספה. אומר הערוך, וזה יהיה חשוב לנו להמשך, גרסה את הערוך בניב של תבן, לא גוב של תבן אלא ניב. מה זה? פירוש תבן מעובה כמו חבילות. כלומר, יש לי פה מחיצה בעצם, לא בור, יש לי מחיצה שעשויה מתבן מעובה כמו חבילות. נראה בהמשך למה זה חשוב. בכל אופן אומרת הגמרא, קטני מיהא, תראינו בברייתא, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל, אז איך אתה אצלנו רב הונא אומר שרק מותר להעמיד את הבהמה? תשובה, אמרי, בית כיוון דאיכא תקרא, כי מפחית מנקרא למילתא, הכא לא מנקרא למילתא. המקרה של בברייתא עוסק שהתבן הזה נמצא בתוך בית. בבית יש לך גם גג. כשיש לך גג, יש לך כבר איזושהי נקודת יחוס. יותר קל לך לדעת מה גובה התבן. אז אם התבן הוא בעשרה טפחים, ואתה תבוא ואתה תמעט, כשיש לך תקרא, אתה תשים לב שנתמעט התבן, ואתה לא תטלטל בשבת. כי כל האיסור פה, כל החשש פה, זה לא שמישהו בזדון יבוא וימעט את התבן. החשש הוא שבשבת יבואו וימעטו מהתבן, לא ישימו לב שזה נתמעט, לא ישימו לב שנמצא פה פרצה, ויטלטלו בלי עירוב. אז אם המשנה שלנו, במשנה שלנו שעוסקים במטבן שהוא פתוח תחת כיפת השמיים, שיבואו וימעטו. אם אדם ייטול לתוך קופתו, יש חשש שלא ישימו לב ויטלטלו בלי עירוב. אבל כשזה נמצא בתוך בית ויש תקרה, אדם שם לב כשזה מתמעט מעשרה טפחים, ולכן אין לי חשש ומותר לטול מתוך המטבן הזה לתוך קופתו. זה הכל טוב ויפה לגבי המטבן, אבל הברייתא הזו גם עוסקת בגוב של תבל. וביארנו גוב של תבל לפי רש"י בור או לפי ערוך, קבוצות של, של, של תבן. נו, אבל לא מדובר שם על בית. אז איך זה אתה אומר, איך הברייתא אומרת, וכן אתה אומר בגוב של תבן שמותר ליטול ממנו בידיים? לכאורה קשה. אומר פה רבינו חננאל, שורה הרחבה הראשונה בסופה, וכן אתה אומר בניב של תבן, כפי שערוך לומד, פירוש תבן מעובה כמין חבילות שבין בית תחומי שבת. אומר ערוך, שימו לב, דין, הדין ניב של תבן, זה דין מטבן בין שתי חצרות, מה שבמשנה דיברנו, אחד הוא, ולא שרו אלא למי כאן באפי בהם תבת איזל היא ותיכול. כל מה שהתירו בניב, זה שהבהמה תלך ותאכל, אבל לתת לתוך קופתו בידיים, או להאכילה הוא, לא. בקדמפחית ניו טפחים, כיוון דליקה תקרא, לא מינקרא מילתא. אז באמת ניב של תבן זה לא דומה לתבן הזה שבתוך הבית, אלא זה דומה לגדר, למחיצה שהמשנה דיברה על המטבן של בן שתי חצרות. הלאה. אומרת הגמרא, ראינו שאם נתמעט התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. העשרה שרי. משמע מכאן שאם המטבן עומד בעשרה טפחים בדיוק, אז מותר להם, זה מהווה חציצה. מחיצה. ואף על גב דמיליה תקרה טובה, ואף על פי שהתבן הזה לא מגיע לתקרה, התקרה יכולה להיות גם בגובה 10 אמות, והתבן הוא בעשרה טפחים, בסדר, זה מהווה מחיצה. שמע מינה, מחיצות שאין מגיעות לתקרה, שמן מחיצות. מכאן משמע שמחיצות שלא מגיעות לתקרה, שמן מחיצות. אבל בדף עין תת ליל, דף עין בית עמוד א', הדין הזה היה שרוי במחלוקת, היה שם בית הלל, בית שמאי, שתי גרסות, מה בית הלל אומרים בדיוק? האם מחיצות שלא מגיעות לתקרה שמן מחיצה, לא שמן מחיצה, לכאורה תבוא ותקשוט מאצלנו שמחיצות שאינן מגיעות לתקרה שמן מחיצה. וכמר אומר פה התוספות שחייבים לומר שכל מה שמדובר פה זה על מחיצות ארעי שאינן מגיעות לתקרה, אבל מחיצות של קבע, אם יש לי עשרה טפחים זה ודאי כבר סתימה מעלייתה, אפילו שלא מגיעות לתקרה. כל מה שאנחנו מדברים זה מחיצות ארעי. בכל אופן קשה, שבדעת עם בית עמוד א' זה נתון במחלוקת, ואצלנו זה דין פשוט. אמר הבית, לא הבנת, הכה בבית 13 חסר משהו עסקינן, ותבן 10. חזרנו לדין לבוד הידוע, התבן הוא בגובה 10 טפחים, אבל התקרה היא בגובה של 13 פחות משהו. אז ההפרש שבין התבן לבין התקרה הוא פחות משלושה טפחים, פחות משלושה טפחים יש לנו דין לבוד, אז בעצם אין לי פה מחיצה שאינה מגיעה לתקרה, היא מגיעה לתקרה. מה, אתה לא רואה? תסתכל יותר טוב, זה סתום, זה לבוד. ורבו נברי לרב הישוע אמר, אפילו תימה בבית 10, גובהו של התקרה זה 10, ותבן 7 ומשהו. למה? בכל פחות משלושה, כן לבוד דמי. עוד פעם, ההפרש בין התבן לבין התקרה הוא פחות משלושה, יש לי לבוד. עומד אמר ככה, בישתם על הבאי, אני מבין, היידו דקטני מעשרה. אמרנו, מייתו מעשרה, נתמעט התבן מעשרה צפחים שניהם אסורים. אז מילא להבאי שהתבן הוא עשרה צפחים, אני מבין את הלשון של הברייתא, אם זה מתמעט מעשרה צפחים. אלא לרבון הברי לרב יהושע, מהי מעשרה? אבל לשיטתך, כל גובה של התבן זה שבע ומשהו. אז מה זה מייתו מעשרה? הוא לא הגיע אף פעם לגובה עשרה. תשובה, מתורת עשרה. אל תגיד עשרה, מה שאלה, יש פודין עשרה. כיוון שיש לי פה לבוד, התקרה היא עד עשרה והתבן הוא שבע ומשהו. יש לי פה עשרה צפחים בעצם, דין עשרה. אם הוא ממעט את התבן משבע ומשהו, הוא פגם בדין עשרה. טוב, אז אם מייתו מעשרה צפחים, ראינו בברייתא ששניהם אסורים. שמה מינה, אומרת הגמרא, דיורין הבאים בשבת אסורים. לכאורה תפשוט מכאן, שאם באמצע השבת השתנה לי פה משהו בדיורין, אז שתי החצרות אסורות. וגם זה לא דין פשוט, כי יש מחלוקת, האם שבת שהותרה מתחילתה, הותרה לכל השבת, כלומר אם בערב שבת בין השמשות כבר היה לי עירוב כדת וכדין, על פי המצב הקיים כרגע, אפילו אם השתנה המצב באמת החצרות לא מעניין אותי, זה אם אני אומר ששבת שהותרה מתחילתה, הותרה לכל השבת, אבל זה משמיש במחלוקת, יש מה אני אומר ששבת שהותרה מתחילתה, לא הותרה לכל השבת, ולכאורה אצלנו תוכל לפשוט שדיורים הבאים בשבת אסורים, תשובה, דילמה, דימעט מאתמול. נאמר, אולי אנחנו צריכים לבוא ולומר, שבאמת מה שהברייתא אומרת שזה נתמעט מעשרת צפחים, זה לא נתמעט באמצע השבת. זה נתמעט מיום חול. במקרה שכזה, הם לא יכולים לערב שני עירובים, הם חייבים לערב עירוב אחד. וכפי שאמרתי, הראש פה בסימן ומעריך, אני אומר את זה רק על קצה המזלג ואומר, שכל מה שרבונה אמר, שאפילו לבעל הבית אסור ליטול מהתבן הזה בידיים, כל זה רק ביום חול, אבל לא בשבת. למה? למה ביום חול יהיה אסור לבעל הבית ליטול מן המתבן? כי אומר אבונה שהאיסור לבעל הבית זה ליטול מעט מעט. שמה הוא ליטול בערב שבת בין השמשות, והוא לא ישים לב שהוא ממעט את המחיצה, ועכשיו העירוב לא יועיל, אבל ליטול כמות גדולה זה ודאי מותר, כי אז הוא רואה שהוא ממעט את המחיצה. אבל כיוון שהמתבן הזה כבר עומד שם שנים שנים, זה מהווה מחיצה, ורגילים להשתמש בו כמחיצה, אם ימעטו בידיים מעט מעט, יש חשש שזה יתמעט ולא ישימו לב. טוב, על קוצר הקצם הזה. אומרת הגמרא, ראינו כיצד הוא עושה, נועל את ביתו ומבטל את רשותו. שואלת הגמרא, תרתי, למה צריך שני מעשים? מספיק, די שיבטל. תשובה ראשונה, אחי כאמר, או נועל את ביתו, או מבטל את רשותו. באמת, לא צריך גם וגם, אלא או. או זה או זה. אומר הריטב"א, שזה המקור לכך שבאמת, כדי, שאם בני חצר אחת עשרים ובני החצר השנייה, הם יכולים גם לנעול את הדלת וגם כן מועיל, ולא חייבים רק לבטל. תשובה שנייה עומדת הגמרא והיא ביתימה, לעולם באמת תרתי. צריך פה שני דברים, גם ביטול רשות וגם סגירת הדלת. למה? כיוון דדש בי אטלטל תולי. הרי סוף סוף המבנה הזה שנמצא בו התבן, המטרה של המבנה הזה זה לשמש מקום מחסון, והאדם רגיל במשך כל ימות השבוע וגם בשבת ליטול משם ולתת לבהמה. אז אם עכשיו תבוא ותאמר לו, תשמע, נוצר מצב לא טוב, אתה צריך לבטל את רשותך לבני הרשות השנייה, אז הוא יגיד בסדר גמור, אין בעיה, הוא מבטל את רשותו. אבל מכוח ההרגל הוא יבוא בשבת וייטול משם. אז כיוון דדש בי, עשינו הרחקה יתרה, אמרנו לא רק די שתבטל, גם תסגור את הדלת. אם תראה דלת סגורה, תפתח את הדלת, תזכר שיש פה איזו בעייתיות, ואז אתה תדע לא לטלטל בשבת. הלאה ראינו בברייתא, הוא אסור בחברו מותר. כיוון שהוא ביטל את רשותו ונעל את דלתו, הוא אסור בחברו מותר. אומרת, אני אומר, פשיטה. מה חידשת? לא צריכה, דעד הרעידך, ובאתי לי לחברי. והקמה שלנו, דן מבטלים וחוזרים ומבטלים. לא, אומרת הברייתא, הוא אסור וחברו מותר לכל השבת כולה. והם לא יכולים להתחיל לשחק משחקים. טוב, אני עכשיו חצי שעה אני מבטל לך, אחרי זה שעתיים אתה מבטל לי, נעשה שעון שבת, אין כזה דבר. אומרת הברייתא, כמה שמלן, ואין מבזים וחוזרים ומבטלים, וככה לומדת הברייתא. וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין בית תחומי שבת. אומר לגב, גם זה פשיטה. מה לי אם המחיצה הזו מפרידה לי בין שתי חצרות, או המחיצה הזו מבדילה לי בין בית תחומי שבת, אם מותר לי טול ואני לא חושש, שהמחיצה הזאת תבוא ותפרץ או יקחו מצד שני, אז בין בית חצרות, בין שני תחומים, זה אותו דבר. אומרת הגמרא, לא צריכה לרבי עקיבא, דאמר תחומין דאורייתא, מהו דתאי מליג זורדיל מתי להחלופי כמה שמלן. הרי אנחנו יודעים ששיטת רבי עקיבא שתחומים זה דאורייתא, אנחנו מדברים על גוב של תבן, וכפי שביאר רש"י שזה נמצא בין בית תחומי שבת, אולי במקום שכזה באמת אם זה בין בית שתי חצרות, זה רק דרבנן, אני לא אגזור. אבל אם זה כבר מגיע לחשש דאורייתא, שכשבן אדם יבוא ויטול, הוא ייטול מהצד, מהתחום של חברו, ויעבור על איסור דאורייתא, אולי במקום שכזה כן תבוא ותגזור, לפחות בשיטת רבי עקיבא, כמה שמלן, הברייתא אומרת שאפילו במקום כזה אנחנו לא חוששים ואנחנו לא גוזרים.